slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, חפתת באדר תשפ"א, ערב ראש חודש ניסן. הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת שבת, דף י"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM. 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו רוצים להקדיש וללמוד לרפואתם השלמה במהרה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הרב דוד בן יהודית, רבי חיים שלמה בן בריינה, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, מרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, הילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. ערב ראש חודש ניסן תשפ"א, אנחנו פותחים בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב. היום הזה, מצווה למד ה', שלא לגלות ערוות אשת איש. מצווה בפרשת יתרו, שלא לבוא על אשת איש שנאמר לא תינף, ובא הפירוש של לשון ניאוף, סתם משמע באשת איש כמו שאמרו ז"ל, אין ניאוף אלא באשת איש, ונכפל זה עליו בסדר אחרי מות שכתוב שם בפירוש, ואל אשת המתחה. משורשי מצווה זו כדי שתתיישב העולם כאשר חפץ השם, והשם ברוך הוא רצה שיהיו כל עולמו עושים פירותיהן כל אחד ואחד למיניהו, ולא שיתערבו מין בימין אחר. וכן רצה שיהיה זרע אנשים ידוע של מי הוא, ולא יתערבו זה עם זה. ועוד, ימצאו כמה הפסדים בניאוף שתהיה סיבה לבטל כמה ממצוות הקל עלינו שציוונו, בכבוד האבות ולא יוכרו לבנים. ועוד יהיה כישלון במה שנצטווינו גם כן שלא לבוא על האחות ועל הרבה נשים, והכל יעקר בסיבת הניאוף שלא יכירו בני אדם קרובותיהן, מלבד שיש בעניין הניאוף עם אשת איש צד גזל, שהוא דבר ברור שהשכל מרחיקו, גם כסיבה לעיבוד נפשות, כי ידוע הרבה בטבע בני איש שמקנים על ניאוף בת זוגם, עם החירים ויורדים עם הנואף עד לחייו, וכמה תקלות מלבד אלה. דיני המצווה כגון הרחקת העניין שלא להתייחד עם העין ומשפט הנואף והנואפת, גם כן, שגם היא באיסור ובדין, ויתר פרטי המבוארים במסכת סנהדרין ובמקומות בגמרא. ושם בסנהדרין בדף נ"א מתבאר שהנואף עם אשת איש גמורה שניהם בחנק, והנואף עם נערה מאורסה שניהם בסקילה, ואם בת כהן היא תישרף והוא יחנק, ואיסור אשת איש הוא מן המצוות שאין על כל בני העולם בכלל בני ישראל בין עובדי גילולים. אבל יש חילוק קצת בעניין שאין אישות לגוי אלא על ידי בעילה, וישראל קונה אותה בקידושין. זוהי מצווה למד ה' מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חי, דף י"ח במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע היו נותנים בית הלל את בגדי הלבן שלהם לכובס הנוכרי ג' ימים קודם השבת? והתשובה, מפני שהחמירו על עצמם כבית שמאי ובגדים לבנים, קשים לחבס יותר מן הצבעוניים וצריכים ג' ימים לחפשם. שאלה שנייה, מדוע היינו נותנים חיטים לתוך ריחיים של מים בערב שבת כדי שיתחנו בשבת? והתשובה לרבה, מפני שהריחיים משמיעים קול, ולרב יוסף מפני שביתת כלים. שאלה שלישית, אם יש איסור שביתת כלים מן התורה, מדוע לבית הלל מותר המשך הבערתם של גופרית ומוגמר? והתשובה, משום שהכלים בהם מונחים המוגמר והגופרית אינם עושים מלאכה. שאלה רביעית, מדוע באונין של פשטן בית הלל אינם חוששים שמה יחטא בגחלים והתשובה? משום שהרוח מזיק להם ולכן לא יפתחו את התנור. שאלה חמישית. מדוע מותר להניח מבעוד יום גדירה שיש בה אוכל שאינו מבושל כלל והתשובה? כיוון שבין כך האוכל שבתוכה אינו ראוי לאכל בליל שבת, הרי הוא מסיח דעתו מן הגדירה ולא יבוא לחטות בגחלים. השאלה האחרונה על דף חי. מה ההבדל בין שאלה להלוואה? אומר רש"י, שאלה היא בחפץ החוזר בעין, והלוואה להוצאה ניתנה. אלה מוריי ורבותיי, אלה הם החי וראי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותת אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף חי במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע חפתת באדר תשפ"ה. ערב ראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל. לישועה ולנחמה, לססון ולשמחה, עיקר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים בדף חי עמוד ב', י"ח עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים, בית שמאי אומרים, אין מוכרין. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה בית שמאי אומרים אין מוכרין לנוכרי ואין טוענין עמו ואין מגביעין עליו אלא כדי שיגיע למקום קרוב ובית הלל מתירין. אין מוכרין לנוכרי שום חפץ בערב שבת ואין טוענין עמו על החמור ואין מגביעין את המסוי עליו על כתפו של הנוכרי אלא אם מעט שמחר לו אותן חמורו יגביע מסעו יזמן כדי שיגיע הנוכרי למקום קרוב, כלומר שיהיה המקום שהוא הולך לשם קרוב ויוכל להגיע אליו מבעוד יום. ובית הלל מתירין. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, בית שמאי אומרים לא ימכור אדם חפצו חפץ שלו לנוכרי בערב שבת וכן לא ישילנו לא ישילו חפץ להשתמש בו ולהחזיר אותו כמות שהוא וכן לא ילוונו לא ילווה לו איזה חפץ שיתחייב הנוכרי להחזיר לו את דמיו או חפץ אחר כמוהו וכן לא ייתן לו חפץ במתנה אלא אם יש די זמן כדי שיגיע הנוכרי עם החפץ לביתו מבעוד יום. ומדובר בברייתא בחפץ שאין עושים בו מלאכה כגון חלוק, אבל חפץ שעושים בו מלאכה אסור להשילו לנוכרי אפילו ביום רביעי או חמישי שישתמש בו בשבת, שהרי לדעת בית שמאי חייב אדם בשביתת כליו, ככה תוספות בדיבור המתחיל ולא ישילנו, מפני שאם יוציא הנוכרי את החפץ בשבת הרי הוא מוציאו מרשות לרשות ומעבירו ברשות הרבים בשבת, והרואים יטעו ויחשבו שעושה כל זאת בשליחות הישראל. ובית הלל חולקים עליהם ואומרים שדי אם יהיה זמן ביום כדי שיגיע הנוכרי לבית הסמוך לחומה בעיר מגוריו, אם הוא גר בעיר אחרת, שכיוון שהוא יכול להניח שם את החפץ, ניכר הדבר שמשהו ממשיך להילך עם החפץ על עד ביתו, אין זה בגלל שישראל נתן לו את החפץ, ואין לחשוש. ורבי עקיבא אומר, היתר הוא כשיש לו זמן כדי שייצא מפתח ביתו של הישראל מבעוד יום. מלשון רבי עקיבא נראה לכאורה שבא לחלוק על בית הלל, אבל הברייתא מבארת שהדבר הוא לא כך. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, הן הן דברי רבי עקיבא, הן הן דברי בית הלל. דברי רבי עקיבא הם עצמם שיטת בית הלל, לפי שלא בא רבי עקיבא לחלוק, אלא רק לפרש את דברי בית הלל. כלומר, תנא קמא ורבי עקיבא נחלקו בברייתא מהי דעת בית הלל. לדעת תנא קמא סוברים בית הלל שצריך שתהיה שעות ביום כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה, ולדעת רבי עקיבא סוברים הם שצריך רק שייצא מפתח בית הישראל מבעוד יום. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת גם כן בעניין מסירה לנוכרי. הברייתא הזו אינה שייכת לדיני שבת, והיא מובאת כאן אגב הברייתא הקודמת, אומר הרן. לפי שהחמץ צריך למוכרו באופן שיחלה קודם שעת איסורו, שהיא השעה השישית של ערב פסח. לפיכך, זה נדמה למכירת חפץ ביום שישי קודם חשיכה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיע במסכת פסחים בדף כ"א עמוד א'. בית שמאי אומרים לו ימכור אדם את חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיחלה החמץ קודם הפסח. דברי בית שמאי. כיוון שלדעת בית שמאי מצוות ביעור חמץ היא לחלותו מן העולם. אילו הרמב"ן כותב שאם ימכרנו לגוי כדין, מודים בית שמאי שאינו עובר עליו מדאורייתא, והאיסור הוא רק מדרבנן מחשש להערמה. ובית הלל חולקים עליהם ואומרים כל זמן שמותר לאוכלו בערב פסח, מותר גם למוכרו לנוכרי. ואף שישאר החמץ ברשות הנוכרי בפסח. כיוון שלדעת בית הלל מצוות ביעור חמץ היא לחלותו מרשות ישראל בלבד. רבי יהודה אומר, כותח הבבלי, מן מאכל של בני בבל שעשוי לטבל בו פת ושאר דברים, וכן כל מיני כותח אחרים אסור למכור אותם לנוכרי בתוך 30 יום, קודם הפסח, מפני שבעשיית הכותח נותנים בו פירורי לחם. כמבואר שם בגמרא במסכת פסחים בדף מבית עמוד א', שעושים אותו מפת ומלח ומי גבינה, ועובר עליו בפסח משום בעל ייראה ובעל ימצא. וכיוון שאין אוכלים אותו בבת אחת אלא מטבלים בו מעט מעט, אינו קלה עד זמן מרובה, ויש לחשוש שמה יישאר ממנו ביד הנוכרי בפסח. ולדעת רש"י במסכת פסחים בדף כ"א, סובר רבי יהודה כשיטת בית שמאי בברייתא הזו, שאסור למכור את החמץ לגוי אלא אם כן יודע שיחלהו קודם הפסח. וקודם 30 יום מותר למוכרו לגוי, לפי שאין חובת הביור מתחילה אלא 30 יום קודם הפסח, שאז מתחילים לדרוש בהלכות הפסח. אומר השפת אמת שהיה מקום לומר שבית שמאי אסרו רק חמץ בעין ולא בתערובת. ובא רב יהודה לומר שאף חמץ שבקותח שהוא בתערובת גם כן אסור למוכרו. ועוד הוא כותב שלבית שמאי האיסור למכור חמצו לגוי הוא רק בערב פסח. ורב יהודה מוסיף שקותח אסור למכור לגוי אף קודם לכן, מכיוון שהוא נשמר זמן רב. אבל התוספות שם במסכת פסחים כתבו שרב יהודה סובר כשיטת בית הלל, שמותר למכור לגוי חמץ בערב פסח ואף על פי כן אסר בקותח. מכיוון ששם בעליו עליו ויודעים שזהו הקותח של ישראל. והסברו הרועים שנתן אותו הישראל לגוי למוכרו בפסח, או שמחר אותו בעצמו לגוי בפסח. ומבאר השפת אמת בדעת התוספות, שאף על פי שכשמוכרו קודם זמן זה ייתכן גם כן שישאר ביד הגוי בפסח, מכל מקום לא יחמירו עליו שיהיה אסור למוכרו אלא בתוך 30 יום, מפני שאז שואלים בהלכות הפסח. מביאה הגמרא ברייתא בעניין נתינת מזונות בשבת לפני כלב או גוי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נותנים מזונות בשבת לפני הכלב בחצר, ואם נטלו הכלב לאותו מזון ויצא לחוץ אין נזקקים לו, כלומר אין צריך למנוע ממנו להוציאו. כיוצא בו דין נוסף כאין זה, נותנים מזונות בשבת לפני הנוכרי בחצר, ואם נטלו הנוכרי לאותו מזון ויצא לחוץ, אין נזקקים לו. אבל אם הנוכרי עומד בחוץ ופושט ידו לתוך החצר, אסור ליתן בידו. ככה תוספות לעיל בדף ג' עמוד א', בדיבור המתחיל בבא דרעיש הפטור. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל נותנין, שאף על פי שבית שמאי אוסרים לעיל בדף חי עמוד ב' למכור או להשיל הנוכרי אפילו בערב שבת, אם אינו יכול להגיע לביתו קודם השבת, מכל מקום כאן הם מודים שמותר ליתן מזונות בשבת לנוכרי העומד בחצר. לפי ששם נוטל הנוכרי את החפצים ממו לחוץ, ונראה כשלוחו של הישראל. אבל כאן רגיל הנוכרי לאכול את המזונות מיד בחצר. וכל היתר הזה אמור אלא במזונות, אבל אסור ליתן לו חפצים אפילו לדעת בית הלל. שכן אף הם אינם מתירים למכור או להשיל לנוכרי, אלא כשעושה כן מערב שבת. אבל בשבת עצמה אסור לדברי הכל. שואלת הגמרא התולה המלי, מדוע הוא צריכה הברייתא להשמיענו גם את הדין השני, שמותר ליתן מזון לפני נוכרי בחצר, היינו אחרי זה כמו הדין הראשון שמותר ליתן מזון לפני הכלב. משיבה הגמרא מהו דתי משמע תאמר, היי זה הכלב, רמי עלי מוטל על האדם לזון אותו, ולפיכך רשאי הוא ליתן לפניו מזונות בשבת, ורשאי הוא ליתן מזונות גם לפני כלב שאינו שלו, שאף הוא בכלל מזונותיו עליך, לפי שנאמר לכלב תשליחון אותו, והיינו משום שנוטלים הם את שכרם, הלא יחרץ כלב לשונו, והי, אבל זה הנוכרי לא רמי עלי, אין מוטל על הישראל לזון אותו, ולפיכך אין לו ליתן לפניו מזונות בשבת, כמה שמלן, לכך משמיעה הברייתא, שאף על פי שאין מזונותיו של הנוכרי מוטלים על הישראל, מכל מקום רשאי הוא ליתן לפניו מזון בחצר. שואלים התוספות דיבור המתחיל נותנין, מדוע מותר ליתן מזונות לנוכרי בשבת, והרי אין מזונותיו מוטלים על הישראל, כמפורש במסכת ביצה בדף חפה לפעמוד ב', ומפואר בדברי הגמרא לקמן בדף קופנון ה' עמוד ב', שאסור לאדם להכיל חזיר בשבת מאחר, ואין מזונותיו עליו, ונמצא שהוא תורח שלא לצורך, ואם כן מטעם זה צריך היה לאסור ליתן מאכל לפני נוכרי בשבת. תרצים התוספות, מאחר ונתבאר במסכת גיטין דף סמך א' עמוד א', שמפרנסים את עניי הנוכרים יחד עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, הרי הנוכרי חשוב קצת שמזונותיו מוטלים על ישראל, לעניין שיהיה מותר לתרוח עבורו בנתינת מזון לשבת, שכן אין בזה אלא איסור שבות מדברי חכמים. אבל עניין איסור עשיית מלאכה ביום טוב שהוא איסור תורה, אין הנוכרי חשוב שמזונותיו על הישראל, ואסור להוסיף ולבשל בעבורו. ועל הדרך הזו מפרש הרשב"א את הקמא שמלן שבמסקנת הסוגיה שכוונת הברייתא לחדש, שאף על פי שאין מזונות הנוכרי מוטלים על הישראל, מכל מקום רשאי הוא ליתן לפניו מזונות בשבת, כי מפני דרכי שלום יחשיבו את הגוי כמי שמזונותיו עליו. אבל אין כוונת הברייתא לומר שאכן מזונות הנוכרי מוטלים על הישראל. כי כאמור במסכת ביצה בדף חפה לפעמוד ב' מבואר שאין הדבר כך. הביאה הגמרא ברייתא בדיני התעסקות עם נוכרי קודם השבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, לא יזכיר אדם כליו לנוכרי בערב שבת, כיוון שנראה הדבר שמזכירם לו לצורך השבת. אבל ביום רביעי וביום חמישי מותר להזכיר. ולכאורה יש לתמוע, מאחר ומותר להזכיר לו כלים אפילו ביום חמישי, פשוט הדבר שמותר לעשות כן ביום רביעי. מתרץ הריטב"א שכוונת הברייתא להשמיענו שאף על פי שמבואר בכמה מקומות. במסכת פסחים בדף קובה ובמסכת גיטין דף עין זין שמיום רביעי ואילך הימים כבר שייכים לשבת הבאה, מכל מקום מותר להזכיר בימי רביעי וחמישי ואין זה נידון כמזכיר בערב שבת. ממשיכה הברייתא ואומרת כיוצא בו דין נוסף כאין זה, אין משלחין אגרות ביד שליח נוכרי בערב שבת לפי שנראה הדבר ששולחו לעשות מלאכה עבורו בשבת, אבל ברביעי וחמישי מותר. אמרו עליו על רבי יוסי הכהן ואמרי לו, ויש אומרים שאמרו כן על רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נוכרים מעולם כדי שלא יוליכנו בשבת. יש מחלוקת ראשונים בטעם הדבר שאסור להזכיר כלים בערב שבת. דעת התוספות, בדיבור המתחיל לא יזכיר, שטעם האיסור הוא משום שאדם המזכיר כליו בערב שבת נראה כנוטל עבורם שכר שבת. אבל כאשר הוא מזכיר ביום רביעי או חמישי, אין זה נראה כנוטל שכר השבת, ובתנאי שמזכיר בעבלה, דהיינו שנוטל שכר על שבוע או חודש יחדיו, ואינו נוטל שכר יום ביומו. שאם אינו נותן שכר בעבלה, אסור לו לעולם ליטול את שכר השבת, אף אם הזכיר את הכלים ביום רביעי או חמישי. מוסיפים התוספות שמאחר וטעם האיסור הוא משום שכר שבת, ממילא מתבהר שאין איסור אלא בהשכרה, אבל רשאי אדם להשאיל את כליו לנוכרי אפילו בערב שבת, מאחר שאינו נוטל שכר עבורם. והרשב"א בפירושו השני כתב שטעם האיסור להשכיר כלים לנוכרי בערב שבת הוא משום שנראה הדבר שהנוכרי הוא שלוחו של הישראל לעשות מלאכה בכלים הללו. הוא מוסיף שאף על פי שבית הלל התירו במשנה לאל בדף י"ז עמוד ב' ליתן אורות לעבדן נוכרי שמאבד את האורות סמוך לשבת כשקצץ הישראל עם השכר, ולא חששו שיראה הדבר כאילו עושה הנוכרי מלאכה בשבת בשליחותו של הישראל. מכל מקום, לגבי השכרת כלים החמירו יותר, שכן במוסר אורות לעבדן, מאחר וקצץ עמו את שכרו, אין לישראל שום רווח במה שעושה הנוכרי מלאכה בשבת דווקא. אבל בשכירות כלים אין הדבר כן, שהדבר ידוע, שאם היה ישראל אוסר על הנוכרי לעשות מלאכה בשבת בכליו, היה הנוכרי פוחת מתשלום שכר הכלים, ונמצא שישראל נהנה ממה שהנוכרי עושה מלאכה בכליו בשבת. מוסיף הרשב"א שמכל מקום לא אסרו חכמים לעשות כן, אלא כשמזכיר לו בערב שבת, אבל ביום רביעי או חמישי מותר, שמאחר והנוכרי עוסק במלאכת עצמו, לא יחמירו בזה חכמים כל כך, וגם הרואה שמזכיר לו את כליו ברביעי או בחמישי, סבור שמזכיר לו רק לצורך יום אחד ולא יותר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בדין שליחת אגרות עם נוכרי קודם השבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין משלחין איגרת ביד נוכרי בערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו הישראל דמים. כלומר, אם פסק המשלח לנוכרי את שכרו עבור שליחות זו, רשאי הוא לשלוח בידו את האיגרת גם בערב שבת, שמעתה אין הגוי נראה כתורח בשליחות הישראל, אלא עושה זאת עבור קבלת שכרו. ואין הדברים אמורים אלא לדעת בית הלל, אבל לבית שמאי אין הקציצה מועילה כלל, שהרי אין היא עדיפה יותר מאדם המוכר ומשיל או נותן מתנה לנוכרי בערב שבת סמוך לשקיעת החמה, ששם ודאי שהנוכרי מוציא את החפצים מבית הישראל לצורך עצמו. ואף על פי כן, לאל בדף חי עמוד ב' אסרו בית שמאי למכור לו או להשילו וכל כך יוצא בזה. רק באופן שיכולו להגיע לביתו מבעוד יום, מותר. והוא צריכה הברייתא להשמיענו שאף לדברי בית הלל יש לאסור שליחת איגרת על ידי גוי, באופן שאינו קוצץ עמו דמים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל אלא שגם הדינים שהתבהרו לאל בדף י"ז עמוד ב' במשנה, שבית הלל מתירים ליתן מערב שבת כלים לכובס או אורות לאבדן, נאמרו דווקא באופן שקצץ את שכרו, שאז תורח הנוכרי במלאכה הזו עבור שכרו ואינו נראה כעושה בשליחות הישראל. ומביאה הברייתא מחלוקת הנאים בדין הזה. בית שמאי אומרים אין לשלוח איגרת ביד נוכרי בערב שבת, אלא אם כן יש שהות כדי שיגיע הנוכרי קודם שבת לביתו של זה שנשתלח אליו. ובית הלל אומרים די בכך שיש שהות כדי שיגיע לבית הראשון הסמוך לחומה של העיר שנשתלח לשם. שמאחר ואיננו יודעים איכן גר אותו אדם, תולים להקל שהוא גר בבית הראשון הסמוך לחומה. כך דברי הריטב"א. ומבארת הגמרא את דברי הברייתא. סברה הגמרא בכוונת הברייתא, שאפילו באופן שקצץ הישראל דמים לשליח הנוכרי, אינו רשאי לשלוח בידו איגרת בערב שבת, אלא אם כן יכולו להגיע קודם כניסת השבת לבית הסמוך לחומה, לדברי בית הלל. על כך מקשה הגמרא ולא קצץ עמו שכר, ונמצא שאין הגוי עושה בעבור הישראל אלא בעבור השכר, ונתבהר לאל בדף חי עמוד ב' שבית הלל מתירים באופן כזה. והכוונה היא שהרי מתירים לאל בדף חי עמוד ב' למכור או להשיל לנוכרי, אף אם אין שהות בידו להגיע לביתו בערב שבת. ולא אמר שם מסביר שהקושייה של הגמרא אינה מהברייתא לאל בדף חי עמוד ב', אלא מתחילת דברי הברייתא כאן, שמאחר ונקטה הברייתא בסתם, אלא אם כן קצץ לו דמים, הבין המקשה שבאופן שקצץ תראו בית הלל לשלוח איגרת בכל עניין. ועל זה הוא מקשה סתירה מהסיפה, שבה מתבהר שלא יתירו אלא באופן שיכול להגיע לבית הסמוך לחומה. תרץ את הגמרא אמר אף שאישת אחי כאמר כך כוונת הברייתא לומר, שאם קצץ הישראל שכר עם הנוכרי, רשאי הוא לשולחו בערב שבת בכל עניין. לדברי בית הלל, מאחר והשליח עושה בעבור עצמו. ואם לא קצץ עמו את שכרו, אז בית שמאי אומרים שאינו רשאי לשלוח בידו איגרת בערב שבת, אלא אם כן יש שהות ביום, עד שיגיע לביתו של זה שנשתלח אליו. ובית הלל אומרים עד שיגיע לבית הראשון הסמוך לחומה של העיר שנשתלח אליה. שבה הגמרא ומקשה, כיצד ייתכן לפרש בסיפה של הברייתא, שישנו אופן שרשאי אדם לשלוח איגרת ביד נוכרי מערב שבת, אף אם לא קצץ את שכרו? ואמר תרי שערי נתבהר ברשע של הברייתא, שאין משלחין איגרת ביד נוכרי, אלא אם כן קצץ לו דמים, ומשמע מכך שאף אם יכול השליח להגיע קודם השבת לביתו של זה שנשתלח אליו, מכל מקום אסור לשלוח בידו. מתרצת הגמרא לא קשי, אין להקשות סתירה בין הרישה של הברייתא לסיפא, לפי שכל אחת מהן עוסקת באופן אחר. הסיפא של הברייתא המתירה לשלוח איגרת ביד נוכרי בערב שבת, אף אם לא קצת שכרו, אם יכולו להגיע לשם מבעוד יום, עוסקת באופן דקביע בית דבר במטה, שהשליט שאליו מיועדת האיגרת הזו דר בקביעות באותה העיר, ואילו הרישה של הברייתא האוסרת לשלוח איגרת ביד נוכרי בערב שבת, אם לא קצת שכרו, עוסקת באופן דלא קביע בית דבר במטה, שאין דירת השליט קבועה באותה העיר, אלא פעמים שהוא הולך לעיר אחרת. כלומר, כוונת הגמרא כחי, שרשאי אדם לשלוח איגרת ביד נוכרי בערב שבת, לאדם הדר בעיר אחרת, אם מקבל האיגרת דר באותה עיר בקביעות, ויש שעות ביד השליח להגיע לביתו קודם השבת, ואפילו אם לא קצץ את שכרו של השליח, לפי שיוכל הנוכרי לעשות שליחותו קודם השבת. אבל אם מקבל האיגרת אינו דר בקביעות באותה עיר, אז יש מקום לחוש שלא ימצאנו השליח בביתו, ויוצרח לילך אחריו לעיר אחרת בשבת, ולפיכך אסור לשלוח לו איגרת ביד נוכרי מערב שבת, אף אם יש שעות להגיע לביתו קודם השבת, אלא אם כן קצץ המשלח את שכרו של הנוכרי, שאז רשאי הוא לשולחו לשיטת בית הלל. אמנם אם יתנה המשלח עם הנוכרי, שאם לא ימצא את מקבל האיגרת לא ילך אחריו לעיר אחרת, הרי זה כאילו קבועה דירתו בעיר ומותר לשלוח לו בערב שבת, כך אומר הריטב"א. שואל הריטב"א, כיצד התבהרו לפי זה דברי הברייתא שהובאה לעיל, שנאמר בה כיוצא בו אין משלחין אגרות ביד נוכרי בערב שבת, וברביעי וחמישי מותר, והרי אם קצץ המשלח את שכר הנוכרי, אז יש להתיר גם בערב שבת, ואם לא קצץ, תלוי הדבר באם קבועה דירתו של מקבל האיגרת באותה העיר, שאם קבועה היא מותר לשלוח לו אפילו בערב שבת, ואם אינה קבועה אסור לשלוח לו אפילו ביום רביעי. תרץ הריטב"א שהברייתא לעיל עוסקת באופן שקצץ המשלח את שכרו של הנוכרי, ואף על פי כן, אוסרת היא לשלוח בידו בערב שבת, לפי שעוסקת היא בשקצץ עמו שילך לאלתר, ובאופן כזה אסור אפילו על ידי קציצה. ולמרות שנתבהר לעיל במשנה בדף י"ז עמוד ב' שבית הלל מתירים למסור אורות לעבדן סמוך לחשיכה, זה דווקא כשמוסר לו בסתם ולא כשאומר לו שיעשה לאלתר. ועוד חילוק, שמאחר והנוכרי אוחז בידו איגרת שנכתבה בכתב ישראל, ניכר הדבר לכולם שעושה מלאכה עבור ישראל בשבת, והרי זה כאומן נוכרי העושה מלאכה בשבת בתוך ביתו של ישראל, שבאופן כזה אסור אפילו על ידי קציצה. ולכן הקטע הברייתא אין משלחין אגרות, שכן בדברים אחרים שאין ניכרים שהם של ישראל, מותר אפילו בערב שבת. ומה שנקטה הגמרא בתירוץ הזה שהאיגרת מיועדת לשליט העיר, לא נקטה כן אלא לדוגמה באלמה, שכן רגילים היו האנשים לשלוח איגרות לשלטונות. ולפיכך אומרת הגמרא שאם שולח אדם איגרת לשלטון, צריך שיהיה אותו שלטון דר בעיר בקביעות. אבל הוא הדין גם באופן ששולח אדם איגרת לחברו שאינו רשאי לשלוח לו ביד נוכרי מערב שבת, אלא אם כן המקבל דר באותה העיר בקביעות. אם כן, סיכום הדינים שעולה מן הסוגיה הזו. נחלקו בית שמאי ובית הלל אם רשאי אדם לשלוח איגרת ביד נוכרי מערב שבת כשקצץ את שכרו. לדברי בית הלל רשאי הוא לשולחו בכל עניין, אף אם אין שעות בידו להגיע לאותה עיר מבעוד יום. כי מאחר וקצץ את שכרו, אין הנוכרי עושה עבור הישראל אלא בשביל שכרו. ואילו לדברי בית שמאי, אין הקציצה מועילה כלל. ובאופן שלא קצץ את שכרו, אז אם אין השליח יכול להגיע לאותה עיר מבעוד יום, מודים הכל שאסור לשולחו. ובאופן שיכול הוא להגיע לשם, נחלקו בית שמאי ובית הלל האם צריך שיוכל להגיע עד לביתו של זה שנשתלח אליו, כדברי בית שמאי, או שדי בכך שיכול להגיע אל הבית הראשון הסמוך לחומה, כדברי בית הלל. ראינו באופן שאותו אדם שנשתלחו אליו האיגרות דר בקביעות באותה העיר, אבל אם אינו דר שם בקביעות, אסור לשלוח אליו איגרת ביד נוכרי, שכן יש לה חשוש, שלא ימצאנו בביתו ויוצרח לילך אחריו בשבת למקום אחר. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדין הפלגה בספינה קודם שבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, העם הופיע בתוספתא, אין מפליגין בספינה לצאת למקום רחוק פחות משלושה ימים קודם לשבת. ובביור לשון הפלגה כותב רשי שני פירושים, האחד שהוא לשון הפרשה שפורש מן היבשה לים, והשני שמאחר ואמצע הים נקרא פילגוס, לפיכך נקראת הנסיעה שם בשם הפלגה. ואין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת, היינו מיום רביעי בשבת כבר אסור להפליג. כאמור במשנה ברורה סימן ריש ממחה סעיף קטן ד' על פי דברי המגן אברהם בשם הרבה אחרונים. והגרא הביא בשם הרבה ראשונים שיש למנות שלושה ימים עם השבת עצמה, ולפיכך מותר להפליג ביום רביעי. ונחלקו הראשונים בטעם איסור ההפלגה בספינה בשבת. דעת רבינו חננאל שטעם הדבר הוא משום איסור תחומין, שכן בהפלגה בספינה יוצאים הנוסעים חוץ לתחום 2000 ממש של המקום ששבתו בו. היינו באופן שאין הספינה גבוהה מקרקע הים 10 טפחים. אבל אם היא גבוהה יותר משיעור זה מותר להפליג בה, שכן אין דין תחומין נוהג במקום שהוא גבוה יותר מ10 טפחים מן הקרקע. כותב רבינו חננאל שמשום כך נהגו להפליג בים הגדול, שהרי לעולם יש שם יותר מ10 טפחים בין הקרקע לספינה. ואילו הריף פירש באופן אחר, טעם איסור ההפלגה הוא משום ביטול מצוות עונג שבת, שכן בשלושת הימים הראשונים של ההפלגה, אין הנוסעים חשים בטוב מחמת נענוע הספינה, ואינם יכולים לקיים מצוות עונג שבת, אבל אחר שלושה ימים, נחה עליהם דעתם ויכולים לאכול ולקיים מצוות עונג שבת. הוא מבאר שטעם הדבר שיוצא לדבר מצווה רשאי לייצא אפילו בערב שבת, לפי שהעוסק במצווה פטור מן המצווה וממילא הוא פטור מקיום מצוות עונג שבת. שיטה שלישית בביור איסור ההפלגה בערב שבת, כותב בעל המאור, שהנסיעה בספינה בים בחזקת סכנה היא ופעמים שצריכים הנוסעים לחלל את השבת מפני חשש פיקוח נפש. ומאחר ושלושת הימים הסמוכים לשבת שייכים הם לאותה שבת, חלה בהם החובה להיזהר שלא לבוא לידי חילולה. ולפיכך אין לאדם לצאת באותם הימים למסע שיוכל להגיע עמנו לחילול שבת. אבל שלושת הימים הראשונים של השבוע נגררים אחר השבת הקודמת ולא חלה בהם עדיין החובה להיזהר שלא לבוא לידי חילול שבת הבאה. שיטה רביעית היא שיטת התוספות אצלנו, בדיבור המתחיל אין מפליגין בספינה, שמפרשים התוספות שאסרו חכמים לשוט בספינה בשבת, כשם שאסרו לאדם לשוט במים בגופו, משום גזירה שמה יעשה חבית של שייטין, והוא כלי שהיו מלמדים בו את האדם לשוט במים, כמבואר במסכת ביצה, דף למדווה ועמוד ב'. כותב המשנה ברורה, בהקדמתו לסימן ריש ממחד באור החיים, שלשיטה זאת טעם היתר להפליג בשלושת הימים הראשונים הוא, משום שעל ידי שמקדים להפליג יש לו עקר בכך ולא יבוא לעשות חבית של שייטין. שיטה חמישית, שיטת הרשב"ם, שתוסות מביאה במסכת עירובין בדף מ"ג עמוד א', דיבור המתחיל הלכה. והוא סובר שסוגיה זו היא כשיטת בית שמאי הסוברים לאל בדף י"ז עמוד ב', שאין אדם רשאי להתחיל מלאכה בערב שבת, אלא כשיכול לגומרה קודם השבת, ולפיכך אוסרים הם להפליג בספינה קודם השבת, מאחר והוא ממשיך בהפלגתו גם בשבת. אבל לשיטת בית הלל, לכן מותר להפליג בספינה גם בערב שבת, שכן הספינה הולכת מעצמה, ואין הנוסעים עושים שום איסור בהפלגתם. והשיטה השישית בזה היא שיטת הרמב"ן, שעליה כותב הריטב"א שהיא השיטה העיקרית בסוגיה. הרמב"ן מפרש אכן אין איסור בעצם הנסיעה בספינה, אלא שסוגייתנו עוסקת בספינה שרוב נוסעי הישראלים. ומאחר ומלאכי הספינה צריכים לעשות בשעת הנסיעה מלאכות רבות האסורות מן התורה, אז אם נכנס הישראל להפליג בערב שבת, נראה הדבר כאילו בשליחותם ובציוויים של הישראלים, מחללים הנוחרים את השבת. ולפיכך אסרו חכמים להפליג בערב שבת, אלא כשנצרך לייצא לדבר מצווה. אמנם אם יוצא בימים שמקודם לכן, אין הדבר נראה שמחללים הנוחרים את השבת בשליחותו, ולפיכך לא אסרו בזה חכמים. מוסיף הריטב"א שמטעם זה נהגו כיום להפליג אפילו בערב שבת, שכן רוב נושאי הספינות גויים הם. ובאופן כזה, אין נראה הדבר שעושים המלאכות עבור הישראל. אם כן, אומרת הברייתא תנו רבנן, אין מפליגים בספינה לצאת למקום רחוק פחות משלושה ימים קודם לשבת, במה דברים אמורים ביוצא לדבר הרשות, אבל ביוצא לדבר מצווה, שפיר דמי רשאי הוא לצאת אפילו בערב שבת. ופוסק אם צריך הישראל להתנות עם בעל הספינה שנוסע עמו על מנת לשבות שיעצור את הספינה מהילוכה בשבת, ואף אם לבסוף אינו שובת בפועל, אין בכך כלום, אלו הם דברי רבי. וטעם הדבר שצריך לפסוק עמו זאת, כדי שלא ייראה שעל דעת לילך בשבת נכנס שם. כאמור אלו הם דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו צריך הישראל להתנות עם בעל הספינה הנוכרי שישבות. ולמרות שכלל בידינו כאמור במסכת פסחים דף זך עמוד א' הלכה כרבי מחברו, כלומר בכל מקום שבו נחלק רבי עם תנא יחיד הלכה כמותו, כאן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. כי הלכה כמו רבי דווקא כשנחלק עם חברו ולא כשנחלק עם אביו. ורבן שמעון בן גמליאל אביו של רבי הוא, כך אומר רבינו חננאל. ואילו הרמב"ם הלכות שבת פרק ל' הלכה י"ג פסק כרבי, וכן פוסק השולחן ערוך באור החיים סימן רמ"ח סעיף א'. מסיימת הברייתא ואומרת, ואדם המפליג בספינה מן העיר צור לעיר צידון, אפילו בערב שבת מותר לו הדבר, שכן יכול לו להגיע לצידון קודם השבת. יום השוק של העיר צידון היה בערב שבת כמבואר במסכת פסחים בדף נ' עמוד ב', והיו בני העיר צור נוסעים לשם בספינה. וכשיש רוח טובה ניתן להגיע מצור לצידון ביום אחד, ולפיכך רשאי אדם לייצא לשם בערב שבת, כיוון שיש אפשרות שיגיע קודם השבת. כך כותב הבית יוסף בסימן ריש ממחה צעיף א'. ועוד הוא כותב שאין הדברים אמורים אלא כשיוצא מביתו השכם בבוקר, אבל אם יוצא בשעה מאוחרת שכבר אין סיפק בידו להגיע לצידון קודם שבת, אינו רשאי להפליג. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין עריכת מצור קודם השבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, אין צרין, אין עושים מצור, היקף סביב העיר על הירות של נוחרים פחות משלושה ימים קודם לשבת. דין זה נאמר במלחמת הרשות שאין מתחילים אותה בשלושת הימים הסמוכים לשבת, וכשהתחילו אין מפסיקים. אבל מלחמת מצווה מותר אף להתחיל בשבת, שכן מצינו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת, כאמור בתלמוד הירושלמי. ובטעם האיסור הזה כותב הריף, שהוא משום ביטול מצוות עונג שבת, כשיטתו לגבי איסור נסיעה בספינה קודם שבת, שכן בשלושת ימי המלחמה הראשונים, אין הלוחמים נהנים מאוכל ושתייה מתוך תרדתם ופחדם, ואינם יכולים לקיים מצוות עונג שבת כראוי. רק לאחר שלושה ימים מתיישבת דעתם ויכולים לקיים מצוות עונג שבת. ובעל המאור כותב שטעם האיסור הוא משום שמכניסים עצמם לסכנה וייתכן שיהיו צריכו עקב כך לחלל השבת, ובשלושת הימים הסמוכים לשבת חל על האדם חיוב שלא להכניס עצמו למצב כזה שיוכל להגיע הימנו לחילול שבת, וכשיטתו לגבי ספינה. אם כן, אין צרין על הירות שנוחים פחות משלושה ימים קודם לשבת, ואם התחילו בעריכת המצור אין מפסיקין. כותב הדרישה שכוונת הברייתא היא שתוך שלושה ימים אסור להתחיל מצור על עיר, אפילו אם כוונתם להפסיק את המצור בשבת, שכן יש לחשוש לצער בשבת, או שיוצרכו להילחם ולחלל את השבת. אבל אם התחילו ביתר יותר משלושה ימים קודם השבת, אז אין הם צריכים להפסיק אפילו בשבת עצמה. וכן היה שמאי אומר, שמדברי הכתוב בספר דברים פרק חף פסוק חף, ובנית המצור על העיר, אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה, משמע שאפילו בשבת הותר להמשיך ולצור על יושבי אותה העיר עד לקניעתם. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף י"ח עמוד א', אמר רבן שמעון בן גמליאל, נוהגים היו בית אבא, בית רבן גמליאל, שהיו נותנים כלי לבן בגדי פשטן לכובס הנוכרי, שלושה ימים קודם לשבת, כיוון שבגדי פשטן קשה לנקותם, וצריך לחפשם במשך שלושה ימים, ואם יתנום לו פחות משלושה ימים לפני השבת, יחפשם גם בשבת. ואף שבית רבן גמליאל היו מבית הלל, המתירים למסור בגדים לכובס סמוך לשבת, החמירו לעצמם בעניין זה כבית שמאי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תניא נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא, אמר רבי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, שהיו נותנין כלי לבן בגדי לבן לכובס הנוכרי שלושה ימים קודם לשבת, לפי שמלאכת כיבוסה מרובה, ומחמירים היו על עצמם כדברי בית שמאי שלא למסור לנוכרי מלאכה אם אינו יכול לסיימה קודם השבת. ובגדים צבועים היו מוסרים לכובס אפילו בערב שבת, לפי שמלאכת כיבוסה מועטת, ויכול הנוכרי לגמור את הכיבוס קודם כניסת השבת. ומדבריהם למדנו שהבגדים הלבנים קשים לחפשן יותר מן הבגדים הצבועים, ולפיכך שכר כיבוס הלבנים מרובה יותר משל הצבועים. ונשאלת השאלה, הרי מבואר במסכת ברכות בדף י' עמוד ב' שהעיד רבי טרפון על עצמו שנהג כבית שמאי ונסתכן בעבור כך מפני הליסטים, ואמרו לו, כדאי היית לחוף בעצמך שעברת על דברי בית הלל. וכיצד אם כן היו רשאים בית רבן גמליאל להחמיר על עצמם כדברי בית שמאי אודות כיבוס בגדי לבן? מבאר השנות אליהו שישנם שני סוגי מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. האחת היא בעניין שאף בית הלל מודים שטוב יותר להחמיר כבית שמאי, אלא שבית הלל סוברים שאין חיוב לעשות זאת, ובזה פשוט הדבר שרשאי אדם להחמיר על עצמו כדברי בית שמאי. אבל ישנה מחלוקת מסוג אחר שבה דוחים בית הלל לדברי בית שמאי לגמרי. באופן כזה חייב אדם לינוק כבית הלל. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, הבעיה ואייה יבלי האומנה דצביה לקצרה, נתן בגד צבוע לכובס שיחפשנו. קצרה הוא כובס בלשון ישמעאל, ונקראים כך על שם שמקצרים בגדי צמר כשדורסים אותם ברגליהם במים. אמר לי אביי לאותו כובס, כמה בית אילויי, כמה הוא התשלום שאתה מבקש עבור כיבוס בגד זה? אמר לי הכובס לאביי, כדי חברה, כפי התשלום שאני נוטל עבור כיבוס בגד לבן. אמר לי, ישיב לו אביי, כבר קדמוך רבנן, כבר הקדימוך החכמים, שלימדונו שכיבוס בגד לבן קשה יותר מכיבוס בגד צבוע, ולפיכך אין לך ליטול שכר על כיבוס בגד צבוע כמו על כיבוס בגד לבן. ויה הגמר מאמרה של אביי בעניין מסירת בגד לכובס. אמר אביי, אי מן דייב מנה לקצרה, מי שנותן בגד לכובס במשחה נייטיב לי, שימדוד את מידת הבגד קודם שהוא מוסרו לו, ובמשחה ניש כל מיני, וימדדנו שוב לאחר שנוטלו הימנו כדי לבדוק אם לא הזיק הכובס את הבגד. דהי תפי, אם נוספה על מידת הבגד, אף שדי דמתחי, נמצא שהפסידו הכובס את הבגד במה שמתחו, ויבצר, אם נתמעתה מידת הבגד, אף שדי דקבצי, הפסידו הכובס במה שקבצו על ידי שחיפשו במים רותחים. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף חי עמוד א', אודות מלאכות שלא נחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, ושווין אילו ואילו, כלומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, שטוענין את קורת בית הבד, שאחרי ריסוק הזיתים בבית הבד מותר להניח עליהם מבעוד יום את הקורה של בית הבד, כדי שיסחט מהם שמנם, אף על פי שהשמן נסחט גם בשבת. וכן שטוענים את תיגולי הגת, אחר דריכת הענבים בגת מותר להניח עליהם מבעוד יום חתיכות העצים עגולות וכבדות, כדי שיסחט מהם יינם, אף על פי שהיין נסחט גם בשבת. וערת הגמרא את טעם הדבר שהתירו בית שמי לטעון הקורה מערב שבת. וערת הגמרא מה ישנה כולו, מדוע נשתנו אילו האופנים שנמנו לאל. בדף י' ז' עמוד ב' בתחילת המשנה, כגון שריית דיו וסממנים וכיוצא באילו דגזרו בו בית שמי, שגזרו בהם בית שמי שלא להתחיל מלאכתם בערב שבת על מנת שתיגמר מעצמה בשבת. ומה ישנה ומה שונה טעינת קורות בית הבד ועיגולי הגת דלא גזרו. שלא גזרו בהם בית שמי, אלא יתירו להתחיל מלאכתם קודם השבת, אף על פי שנמשכת המלאכה בתוך השבת. מבארת הגמרא, הנח, אילו המלאכות שנמנו בתחילת המשנה דיעבד לו בשבת מחייב חטאת. אם יעשה אותם בשבת בשוגג, יהיה חייב עליהם קורבן חטאת. שהרי מלאכות האסורות מן התורה הן. ולכן גזרו בהו בית שמי. בהם גזרו בית שמי שלא לעשותם אף בערב שבת עם חשיכה. אבל טעינת קורות בית הבד ועיגולי הגת דיעבד לו, שמי יעשה מלאכות אילו בשבת בשוגג, לא מחייב קורבן חטאת. כי אף על פי שבסחיטת זיתים וענבים יש חיוב משום עשיית אב מלאכה בשבת, כפי שנלמד לקמן בדף קוף ממג עמוד ב', מכל מקום אין הדברים אמורים, אלא כשלא ריסקה מבעוד יום, שבאופן כזה, כאשר הוא סוחטם בשבת, הרי הוא מפרק את המשקה מתוכם ועובר משום איסור דש. אבל כאן לעניין טעינת קורות בית הבד ועיגולי הגת, אין דרך ליתן הקורה לזיתים עד שתוכנים אותם תחילה בריחיים, וכן בענבים דורכים אותם תחילה ברגל, ובזה, גם אם לא יתין עליהם את הקורה, סוף המשקים ליצא מהם, אלא שאינם יוצאים כל כך, כמו על ידי טעינת הקורה, אבל כן אין בזה איסור תורה של דש. אם יעשה זאת בשוגג, הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת, ולכן לא גזרו בית שמי שלא להתחיל את המלאכה הזו מערב שבת. מבררת הגמרא, מן תנא מיהו התנא הסובר כן, דכל מידי דעתי ממילא שפיר דמי, שכל דבר יעתיד לבוא מעיליו, כגון אילו המשקים העתידים להיסחט מעליהן. אין בהם איסור תורה משום סוחט בשבת, שלפיכך סוברים בית שמי, שמותר לכתחילה לטעון עליהם קורה מערב שבת. מבארת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שיטת רבי ישמעאלי, דתנן כך שנינו במסכת עדויות פרק ב' משנה וב. השום והבוסר, ענבים שעדיין לא גדלו כל הצורך, והמלילות שיבולים שלא הבשילו כל צורכם, רגילים היו לרסקם ולהתינם באבנים, והמשקה היוצא מהם שימש לטיבול, שריסקם בערב שבת מבעוד יום, ועתה חפצו להתעין עליהם את הקורה קודם כניסת השבת, כדי שהמשקים ימשיכו לזוב מהם בשבת. רבי ישמעאל אומר, יגמור מי שתחשך, רשאי הוא להתינם בקורה מבעוד יום, כדי שתיגמר מלאכתם לאחר החשיכה. רבי עקיבא אומר, לא יגמור, אינו רשאי להניחם תחת הקורה מבעוד יום, על מנת שתיגמר המלאכה לאחר החשיכה. יש ללמוד מדברי רבי ישמעאל, שהסוחט בשבת שום ובוסר ומלילות שנתרסקו מערב שבת, אינו חייב חטאת, ולפיכך הוא מתיר לכתחילה להתעין עליהם את הקורה מבעוד יום. וכשיטה הזו סוברים בית שמאי במשנתנו. אילו תוספות בדיבור המתחיל רבי ישמעאל אומר, מפרשים את מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בשני אופנים אחרים. אופן ראשון, שכוונת רבי ישמעאל באומרו, יגמור מי שתחשך היינו יגמור ויוכל בשבת, כלומר, שאם ריסק את השום והבוסר והמלילות מערב שבת, אף שהמשיכו המשקים לזוב מהם בשבת, רשאי הוא לטבל בהם מאכלו בשבת, ואין גוזרים בזה שמא יבוא לסוחתם בידיים בשבת, כמו בשאר משקים שזבו מעליהם בשבת. ולמה? לפי שאפילו אם יסחוט אותם בשבת בידיים, אינו חייב חטאת, מאחר ונתרסקו מבעוד יום, עתידים הם לזוב מעליהם. ועל כן אין מקום לגזור שלא לאוכלם בשבת. ואילו רבי עקיבא סובר, שגם שום ובוסר ומלילות שנתרסקו מבעוד יום יש חיוב חטאת בסחיטתם בידיים בשבת, וממילא אוסר אף את המשקים היוצאים מהם בשבת גזירה שמא יסחוט. ולפי הפירוש הזה, כוונת דברי הגמרא ששאלה, מן תנא דכל דעתי ממילא שפיר דמי, היינו, מיהו התנא מתיר לאכול את המשקים הזווים מעליהם בשבת ולא גזר שמא יסחוט, וממנו נלמד שאין חיוב חטאת על סחיטת משקים אילו. פירוש נוסף, אופן נוסף, כותבים התוספת לבאר, שכוונת רבי ישמעאל באומרו, יגמור מי שתחשך, היינו שרשאי הוא לגמור ולסחוט את השום והבוסר והמלילות בידיים בשבת, אף על פי שלא יתירו בית הלל במשנה לסחוט בידיים, אלא רק להניח הקורה מבעוד יום. משום ששם מדובר באופן שעדיין לא ריסקה מערב שבת כל צורכם, ועדיין מחוסרים תוספת ריסוק, דיחה. אבל כאן מדובר באופן שכבר נתרסקו היטב מערב שבת, ואינם מחוסרים דיחה, ובאופן כזה יודו בית הלל שמותר לסוחתם לכתחילה בשבת. ומבארים התוספות שכוונת הדברים כך היא, מאחר ומתיר רבי ישמעאל לסחוט בשבת בידיים שום ובוסר ומלילות שנתרסקו היטב, ממילא יש ללמוד שגם באופן שעדיין לא נתרסקו כל צורכם, והם מחוסרים דיחה, מכל מקום אין בסחיטתם בשבת איסור תורה, שאם לא כן היה רבי ישמעאל אוסר אף באלו שנתרסקו היטב גזירה משום אלו שלא נתרסקו אלא מעט, ובהכרח שאף בזיתים וענבים שבהם עוסקת המשנה, אין איסור תורה בסחיטתם בשבת. ולכן מתירים בית שמאי לטעון עליהם את הקורה מבעוד יום. ולא רבי עקיבא סובר, שבאופן שלא נתרסקו היטב מבעוד יום, כמו במשנה, יש בסחיטתם איסור תורה, ולפיכך הוא גוזר שלא לשחות בידיים, אף שנתרסקו היטב. ועל כן אי אפשר להעמיד את המשנה כשיטתו. ולפי הפירוש הזה יש לבאר את דברי הגמרא, מן תנא דכל דעתי ממילא שפיר דמי, באופן כזה. מי הוא התנא המתיר לשחות בידיים כל דבר שעתיד לצאת מאליו בשבת, שממנו נוכל ללמוד, שגם דבר שלא נתרסק אלא מעט, אין בסחיטתו חיוב חטאת. ויהיה הגמרא בדף י' עמוד ב', שיטה נוספת המבארת מי הוא התנא של המשנה הסובר שכל דבר העתיד להיסחט מעצמו אין בו איסור סחיטה מן התורה בשבת. אומרת הגמרא ורבי אלעזר בן פדת אומר, משנתנו כשיטת רבי אלעזר בן שמוע היא. כלומר, רבי אלעזר בן פדת שהוא אמורה, מעמיד את משנתנו כשיטת רבי אלעזר בן שמוע שהוא תנא. רבי אלעזר בן שמוע הוא סתם רבי אלעזר הנזכר במשניות ובברייתות. כך אומר רש"י. ובמסכת יבמות דף עין ב' עמוד ב' מוסיף רש"י שבכל מקום שנזכר בגמרא בסתם רבי אלעזר, הכוונה לאמורה רבי אלעזר בן פדת. אם כן, רבי אלעזר בן פדת האמורה אמר שמשנתנו כשיטת רבי אלעזר בן שמוע היא. דתנן כך שנינו במשנה לקמן בדף קוף מם ג' עמוד ב', חלות דבש, הכברת לאחר שעשתה פירות, כלומר שנולד דור חדש של דבורים ויצאו הנחילים של הדבורים ממנה, לוקחים את הדבש והוא עשוי כאין חלות חלות, ויש בו 10 חלות או 20 זה בצד זה, שעבה ודבש מעורב יחד. לאחר שרודים את חלות הדבש מן הכברת, מרסקים אותם והדבש זב מהם. מסביר הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף פ', אם כן נאמר במשנה חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו מעצמן, זב מהם דבש בשבת מאליו, אסור לאכול דבש זה באותה שבת, לפי שיש לחשוש שמא יבוא לסוחתן בידיים בשבת, ויש בכך איסור תורה. זוהי שיטת תנא קמא, ורבי אלעזר מתיר את הדבש היוצא מהם בשבת באכילה, ואינו גוזר שמא ישחות בידיים, כי הוא סובר שגם אם ישחות אותם בשבת, אין בכך איסור תורה, שהרי הדבש שבהם עתיד לצאת מעצמו, מאחר וריסקן מערב שבת. אז כאן, כפי שהסברנו את מחלוקת תנא קמא ורב אלעזר, כמו שפירש רש"י, שמתבהר מדברי רבי אלעזר האמורה, שהעמיד את מחלוקתם לעניין כל דבר שעתיד לצאת מאליו, אם יש בו איסור תורה בסחיטתו בידיים בשבת. ולכמן, בדף קמ"ג עמוד ב', מפרש רש"י את מחלוקתם באופן אחר, שרבי אלעזר מתיר במרוסקים, מאחר והדבש זב מאליו, אין דרך לסוחתו בשבת. אילו תנא קמא אוסר במרוסקים גזירה עתו שאינה מרוסקים, דהיינו שמא יבוא לרסקם בשבת. והרשש מאיר שפירושו של רש"י שם, לקמן בדף קמ"ג, אינו מתיישב עם סוגיית הגמרא כאן. אם כן, מבואר מדברי רבי אלעזר שכל דבר העתיד לייצא מעצמו, אין בו איסור סחיטה מן התורה בשבת, וכמו השיטה הזו סוברים גם בית שמאי במשנתנו. ולפיכך מתירים הם ליתן את הקורה על זיתים וענבים מערב שבת, כדי שהמשקה יזוב מאליו בשבת. שכן אף אם ישחות אותם בשבת בידיים, לא יתחייב חטאת. וכמו שנתבהר בגמרא לעיל בדף י"ט עמוד א', שאלה המלאכות שהעושה אותם בשבת חייב חטאת, גזרו בית שמאי שלא להתחילם אף מבעוד יום. אבל מלאכות כאלו שהעושה אותם בשבת אינו חייב חטאת, לא אסרו בית שמאי להתחילה מבעוד יום. מבארת הגמרא מדוע כל אחד מן האמוראים לא העמיד את המשנה כשיטת התנא שהביא חברו. מבארת הגמרא ורבי יוסי בר חנינא שהעמיד את משנתנו כשיטת רבי ישמעאל. מה הייתה מה לא אמר? מדוע הוא לא אמר שמשנתנו היא אף כשיטת רבי אלעזר? כלומר, מדוע הוא צריך להעמיד את משנתנו דווקא כשיטת רבי ישמעאל? הרי יכול היה להעמידה אף כשיטת רבי אלעזר בן שמוע. מבארת הגמרא, אמר לך, יכול רבי יוסי ברבי חנינה לומר לך, ובכל מקום שהגמרא נוקטת בלשון אמר לך, הרי זה תירוץ דחוק, לפי שאם היה זה תירוץ מרווח, הייתה הגמרא מביאה אותו בלי המילים אמר לך. מאיתור הלשון הזה משמע שכוונת הגמרא לומר שרב פלוני יוכרח לתרץ כך על שיטתו, אבל השס אינו סובר כן. כך כותב ביד מלאכי בכללי התלמוד. הוא מוסיף שמדברי הכסף משנה ברמב"ם בהלכות שבועות פרק ג' הלכה א' משמע, שמאחר והגמרא מחזרת ליישב את השיטה הזו, יש ללמוד שכך היא סוברת להלכה. אם כן, מבארת הגמרא, אמר לך יכול רבי יוסי ברבי חנינה לומר לך שאין להוכיח מדברי רבי אלעזר שהוא סובר כשיטת משנתנו, לפי שיתכן לומר שרק הטעם שם לגבי חלות דבש הוא שמתיר רבי אלעזר את הדבש היוצא מהם באכילה בשבת, זאת משום דמעיקר האוכל הוא לבסוף אוכל, שבתחילה בעוד שהדבש בתוך החלות הוא נידון כאוכל, וגם עכשיו, לאחר שיצא משם, עדיין שם אוכל עליו. והכוונה בזה שאין דרך בני אדם לשתותו כמשקה, אלא לטבל בהם את מאכלם. ומאחר ויכולים הם לעשות זאת אף כשהדבש בתוך החלה, לפיכך אין לחוש שמה יבואו לסוחתו בשבת. ולפיכך סובר רבי אלעזר שאף אם ישחתנו בידיים בשבת, אין בו איסור תורה, שהרי אין איסור סחיטה בהוצאת אוכל מתוך אוכל, אלא רק בהוצאת משקה מתוך אוכל. וממילא אין מקום לגזור באופן שיצא מאליו. אבל אחר כאן במשנתנו לגבי זיתים וענבים, מעיקר האוכל ואשת המשקה, מתחילה כשהשמן והיין כנוסים בתוך הזיתים והענבים, היה הכל נידון כאוכל, ואילו עכשיו כשיצאו משם, נידונים הם כמשקים. והוצאת משקה מתוך אוכל, סחיטה היא. ולפיכך סובר רבי אלעזר שאף כשנסתרסקו מערב שבת, יש איסור תורה בסחיטתם בידיים בשבת. וממילא הוא גוזר גם באופן שיצאו המשקים מעליהם, שמה יבוא לסחוט בידיים בשבת. ועכשיו מבארת הגמרא מה יענה רבי אלעזר בן בדת לטענה הזו. ורבי אלעזר בן בדת אמר לך, יכול הוא לומר לך כדי ליישב את טענתו של רבי יוסי ברבי חנינה, שאכן מדברי רבי אלעזר בן שמוע במשנה לעניין חלות דבש, אין הוכחה שסובר כמשנתנו לגבי זיתים וענבים. אמנם השמין עלי, הרי שמענו לו לרבי אלעזר בן שמוע בברייתא, שסובר דאפילו זיתים וענבים, נמי שרי, גם כן מותרים המשקים היוצאים מהם בשבת מעצמם. דעה, כי אתה רב אושעיה מן הארדה, שהרי כאשר בא רב אושעיה מן הארדה, אתה ואיתי מתניתי בידי. בא והביא ברייתא בידו, וכך כתוב בה, זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו בשבת, המשקים שבהם מעצמן אסורין הן לאותה שבת. זאת משום שיש לחוש שמה יבוא לסוחתם בידיים בשבת. אלו הם דברי תנא קמא. רבי אלעזר ורבי שמעון מתירים את המשקים היוצאים מהם בשבת. מבואר מדברי רבי אלעזר בן שמוע בברייתא, שהוא מתיר גם בזיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת, את המשקה היוצא מהם בשבת מאליו, והוא אינו חושש שמה יבוא לסוחתם בידיים בשבת. ולפיכך יש להעמיד את דברי בית שמאי במשנתנו כשיטתו. עכשיו מבאר את הגמרא מדוע לא העמיד רבי יוסי בר חנינה את משנתנו כשיטת רבי אלעזר בברייתא. אומרת הגמרא ורבי יוסי בר חנינה שחילק בין חלות דבש לבין זיתים וענבים, ברייתא לא שמיע לי, לא שמע את הברייתא הזו שבה מתיר רבי אלעזר במפורש גם בזיתים וענבים. עכשיו מבארת הגמרא מדוע רבי אלעזר אינו מעמיד את המשנה גם כשיטת רבי ישמעאל. מבררת הגמרא ורב לזר בן פדת, מה הייתה מה לא אמר כרבי יוסי בחנינה, שמעמיד את משנתנו כשיטת רבי ישמעאל המתיר לטעון את הקורה מערב שבת על שום ובוסר ומלילות שריסקם. אמר לך, יוכל רב לזר בן בדת לומר לך, לאו איתמר עלה וכי לא נאמר בבית המדרש על מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אמר רבא בר חנינא. יש גורסים כאן, אמר רבא בר בר חנינא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, במחוסרין דיחה דקולי אלמא לא פליגי, באופן שהשום והבוסר והמלילות עדיין לא נידוחו, כלומר, שאף על פי שנתרסקו מעט מכל מקום עדיין לא נקטטו היטב, שכן שלושה שלבים יש בריסוק פירות להוציא את המשקים שבהם. ריסוק, דיחה ושחיקה. אז שמחוסרים דיחה, לא נחלקו התנאים. שבזה מודה גם רבי ישמעאל, שאסור להטעין עליהם את הקורה מערב שבת על מנת שתיגמר מלאכתן בשבת. שכן טעינה זו היא העושה את עיקר מלאכת הסחיטה ונמצא, שכל מלאכתן נעשית בשבת. כי פליגי במחוסרין שחיקה. באיזה אופן החלקו התנאים? כאשר כבר נידוחו השום והבוסר והמלילות היטב, ואינם חסירים אלא שחיקה מועטת כדי להגיע לגמר מלאכתן. והני נמי ואילו הזיתים והענבים שבהם עוסקת משנתנו, כמחוסרין דיחה דמו. עדיין לא נידוחו, ואף על פי כן התירו בית שמאי להטעין עליהם קורה בערב שבת. ונמצא שאי אפשר להעמיד את משנתנו כשיטת רבי ישמעאל, אלא בהכרח צריך להעמידה כשיטת רב לזר בן שמוע. ומה יענה רבי יוסי ברבי חנינה על טענתו של רב לזר בן בדת? רימה תוספות בדף יוטט עמוד א' בדיבור המתחיל רבי ישמעאל אומר, שגם רבי יוסי ברב חנינה מודה לדבריו של רבי יוחנן, שיש חילוק בין האופן שבו עוסקת המשנה לבין האופן שבו עוסק רבי ישמעאל. אלא שהוא סובר שמכל מקום ניתן ללומדם זה מזה. שכן לשיטת התוספות, מתיר רבי ישמעאל לסחוט בשבת בידיים את השום והבוסר והמלילות שנתרסקו היטב מבעוד יום. ומכיוון שכך, יש ללמוד מדבריו שגם באופן שלא נתרסקו היטב, אין חיוב חטאת בסחיטתם. שכן אילו היה הדבר אסור מן התורה, היה רבי ישמעאל אוסר לעשות כן, גם באופן שנסחטו היטב משום גזירה. ועוד דבר שיש להבהיר, מניין לו לרב לזר בן פדת, שרב לזר בן שמוע התיר לאכול את הדבש הזב מן החלות בשבת, אפילו באופן שלא נתרסקו כל הצורך מבעוד יום. הרי ייתכן לומר שאף הוא אינו מתיר אלא באופן שאין חלות הדבש מחוסרות דיחה. דהיינו שנתרסקו כבר מערב שבת היטב, ונמצא שאי אפשר להעמיד את המשנה כשיטתו. כותב בעל המאור שבחלות דבש אין דרך לעשות לא דיחה ולא שחיקה. אם כן בהכרח שיתיר בהם רב לזר בן שמוע על ידי ריסוק בלבד. ממילא יש ללמוד מכך שגם בזיתים וענבים שבמשנה הוא מתיר גם בריסוק מועט בלא דיחה. ויה הגמרא פסק הלכה במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. הורה רבי יוסי בר חנינה הלכה למעשה כשיטת רבי ישמעאל המתיר לטעון את הקורה מערב שבת על בוסר ומלילות ושום. וכותב בעל המאור שיש לנקוט להלכה כשיטת רבי יוסי בר חנינה, שהורה כן הלכה למעשה. ולפיכך נדחו להלכה דברי רבי יוחנן, שהעמיד את מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בשום ובוסר ומלילות, שנתרסקו היטב, שרבי יוסי בר חנינה אינו סובר כן. אלא הוא העמיד את מחלוקתם גם באופן שלא נתרסקו כל צורכם, ולפיכך הוא סובר שמשנתנו כשיטת רבי ישמעאל. לפי זה אומר בעל המאור, יש לתמוע על דברי הריף, שהביא להלכה גם את דברי רבי יוחנן וגם את דברי רבי יוסי בר חנינה, למרות שלכאורה הם חולקים זה על זה. אלא שצריך לומר שלדעת התוספות, בדיבור המתחיל רבי ישמעאל אומר, אין כל מחלוקת ביניהם, שאף רבי יוסי בר חנינה מודה שמחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא היא באופן שנתרסקו היטב. אלא שמכל מקום נחלק עם רב לזר בן בדת אם ניתן לדמות את מחלוקתם למשנתנו. ולפי השיטות הללו מיושבת שיטת הריף שפסק כדעת רבי יוסי בר חנינה וגם כדעת רבי יוחנן. מביאה הגמרא כמה מחלוקות בין רב לשמואל בדיני מוקצה. וטעם הדבר שמביאה הגמרא את העניינים הללו כאן, לפי שהמחלוקת הראשונה של רב ושמואל עוסקת בשמן שבבית הבד. ולהיל עסקה הגמרא בשמן עזב מתחת הקורה שבבית הבד בשבת. כך מסביר רשי. אומרת הגמרא שמן של בדדין בעלי בית הבד, כלומר שמן המשתייר בפינות של בית הבד תחת הקורות וניתן לבעלי בית הבד בשכרם, ומחצלות של בדדין, מחצלות של בעלי בית הבד המשמשות לכיסוי הזיתים, נחלקו המוראים אם הם אסורים בשבת מדין מוקצה, רב אסר להשתמש בהם, ושמואל שרי, שמואל אתיר להשתמש בהם. ולהלן בגמרא יבוארו סברותיהם של רב ושמואל. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, שמן של בדדין מפרש זאת אחרת מרשי. מדובר כשטען קורת בית הבד על הזיתי מערב שבת, והשמן זב והולך כל השבת. סובר רב שיש לאסור שמן זה מדין נולד, שכן הזיתים לא היו ראויים לאכילה בכניסת השבת מחמת הקורה, התאונה עליהם. ואילו השמן עדיין לא היה בעולם. לפי הפירוש הזה מבואר מה שהביא הגמרא את העניין הזה כאן, שהרי לאל עסקה הגמרא בדין שמן הזב מן הזיתים בשבת. אומרת הגמרא וכן, הני קרח חי דזוזי, הילו המחצלות העומדות לכיסוי הסחורות שבספינה, ועשויות בזוגות, וזוזי זה לשון זוגות, דהיינו שבכתיבת אטבח, האות ג' נחלפת באות ז', לפי שמחצלות אלו הן שתיים ועשויות כאוהל. אני קרחי דזוזי אלה מחצלות העומדות לכיסוי הסחורות שבספינה, ועשויות בזוגות רב אסר להשתמש בהם בשבת למלאכה אחרת, לפי שמוקצים הם למלאכתם, ושמואל שרי, שמואל מתיר להשתמש בהם. ותוסות בדיבור המתחיל, הני מבארים את העניין באופן אחר שמדובר בבגדים ומחצלות שמכסים בהם דגים מלוכים ושאר דברים המלכלכים, וסובר רב שהם מוקצים מחמת מיוס. ואילו רבינו חננאל ועריף מפרשים שאלו מחצלות הכרוכות ומונחות לסחורה ונקשרות 2-2, ורב אוסר להשתמש בהם לפי שהם מוקצות לסחורה. ויהיה הגמרא מחלוקת נוספת בין רב לשמואל בדיני מוקצה. אמר רב נחמן, עז העומדת לחלבה ליתן חלב ולא לשחיטה, ורחל, כבשה עומדת לגיזתה, ליתן צמר, ותרנגולת העומדת לביצתה להטיל ביצים, ותורי דרידיה, שברים העומדים לחרישה, ותמרי דעיסקה, תמרים העומדים להוליכם למקום אחר לעשות בהם סחורה, רב אסר את השימוש בהם בשבת וביום טוב מדין מוקצה, דהיינו, שאסר לשחוט ביום טוב את העז והרחל והתרנגולת והשברים, לפי שבכניסת החג היו מוקצים למלאכתם ולא לשחיטה, וכן אסר רב לאכול את התמרים בשבת או ביום טוב, לפי שהיו מוקצים מתחילה לסחורה, ושמואל אמר מותר. עכשיו מבארת הגמרא את יסוד מחלוקתם של רב ושמואל, וכמי פליגי נחלקו רב ושמואל בפלוקתא במחלוקת דרבי יהודה ורבי שמעון, שנחלקו לקמן בדף קופנון וו עמוד ב' ביסוד דין מוקצה. רבי יהודה מחמיר בדינים הללו וסובר שכל דבר העומד לתשמיש מיוחד, הרי הוא מוקצה בשבת. וכשיטה הזו סובר רב. ואילו רבי שמעון מעיקל בדיני מוקצה וסובר שכל דבר הראוי להשתמש בו בשבת, אין אדם מקצה דעתו הימנו, גם אם עומד הוא מערב שבת לשימוש אחר. וכשיטה זו סובר שמואל. מספרת הגמרא, הוא תלמיד המעשה היה בתלמיד דאורי שאורה הלכה בעיר ששמה חרטה דארגיז, כשיטת רבי שמעון במוקצה. שמתי רב אמנונה נידע רב אמנונה את התלמיד הזה. מקשה הגמרא ואקר רבי שמעון סבירה לן, והרי אנו נוקטים להלכה כשיטת רבי שמעון, כמבואר בגמרא לקמן בדף קופנונו זין עמוד א', ונמצא שאותו תלמיד אורה יפה, ומדוע נידע אותו רב אמנונה? מתרץ את הגמרא באטרי דרב אבא. הוראה זו במקומו של רב הייתה, ומאחר ורב נוקט להלכה כשיטת רבי יהודה, לא ייבאיל אל מעבד אחי, לא היה לו לאותו תלמיד לעשות כן, להורות באותה העיר כדעת רבי שמעון, ועל כך שזלזל בכבודו של רב, נידע הוא רב אמנונה. מביאה הגמרא מעשה בשני תלמידים שנחלקו בדין הוצאת מזון בשבת מבית שנפלה בו דליקה. הניטרי תלמידי מעשה היה בשני תלמידים שנחלקו באיזה אופן מותר להוציא מזון ומשקים מבית שנפלה בו דליקה בשבת לחצר שערבה עמו. וכדי לבאר את העניין הזה יש להקדים את סוגיית הגמרא לקמן בדף ה-120 במסכת שבת, דף קוף עמוד א'. שנינו במשנה שם שמותר להציל מן הדליקה סל מלא כיכרות אף שיש בו מזון 100 סעודות. מקשה על כך הגמרא מדברי המשנה לקמן בדף קוף י' ז' עמוד ב', משנה אחת לפני המשנה המצויה בדף קוף חף, שבה מבואר שאין מצילים אלא כדי מזון 3 סעודות. ונחלקו המוראים ביישוב הקושייה הזו. דעת רבונה היא שהמשנה הראשונה עוסקת באופן שתורח להציל בכמה כלים, ובזה אין מתירים לו להוציא אלא מזון 3 סעודות, והמשנה השנייה עוסקת באופן שמציל בכלי אחד, שאין בכך תרחה יתירה, ולפיכך מותר לו להוציא באותו כלי אפילו מזון 100 סעודות. ואילו רבי אבא בר זבדה מיישב את הסתירה משמו של רב באופן אחר. שתי המשניות עוסקות גם באופן שמוציא בכמה כלים, אלא שבמשנה הראשונה מדובר שמוציא לחצר אחרת שערבה עמם, ובזה אין מתירים לו להוציא אלא כדי מזון 3 סעודות, אבל המשנה השנייה עוסקת באופן שמוציא לאותה חצר, ועל כן התירו לו להוציא אפילו מזון 100 סעודות. ולאחר מכן מביאה הגמרא את ספיקו של רבונה בריידר רב יהושע, לגבי אדם שאוסף כמה כלים בתוך תליתו ומוציאם בבת אחת. האם יש לדונו כמוציא בכלי אחד או כמוציא בכמה כלים? ופושטת הגמרא שדינו כמוציא בכלי אחד. אז אם כן היה מעשה בשני תלמידים שנחלקו באיזה אופן מותר להוציא מזון ומשקים מבית שנפלה בו דליקה בשבת לחצר שערבה עמו. חד מציל בחד מנה. אחד מן התלמידים היה מציל בכלי אחד, כלומר היה ממלא כלי גדול באוכלין ומשקין ומוציאו מן הבית לחצר, וכפי ששנינו לקמן בדף קופחף מצילין סל מלא כיכרות, ואף על גב שיש בו 100 סעודות, אבל לא היה מוציאה בכמה כלים לפי שסובר היה שהיא תרחה יתירה אסורה בשבת. וחד, והתלמיד האחר, מציל היה מן הדליקה אפילו ב-4 ו-5 מני, 4 ו-5 כלים, אלא שהיה מקפיד להכניס את אותם הכלים לתוך כלי גדול, וכך היה מוציאה מן הבית לחצר. וכמי פלגי נחלקו אותם תלמידים בפלוקת דרבא בר זבדה ורבונה. במחלוקת של רבא בר זבדה ורבונה, שנחלקו לקמן בדף קוף חף עמוד א', בדין הזה. אילו תוספות, בדיבור המתחיל וחד מציל, מפרשים זאת אחרת. אחד מן התלמידים היה מציל בכלי אחד אפילו 100 סעודות, אבל בכמה כלים לא היה מציל אלא מזון 3 סעודות אפילו כשהוציאם לאותה חצר, לפי שיש בכך תרחה יתירה. ואילו התלמיד השני נוהג היה להוציא לאותה חצר אפילו כמה כלים. ורק כשהיה מוציא לחצר אחרת, לא הוציא אלא כדי מזון 3 סעודות. וזוהי מחלוקת המוראים לקמן בדף קוף חף עמוד א'. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף י' ט' עמוד ב'. לאחר שנתבאר במשנה הקודמת שנחלקו בית שמאי ובית הלל, אם מותר להתחיל מלאכות בערב שבת, על מנת שיגמרו מעצמם בשבת, ונתפרש שם בסוף המשנה שישנם אופנים שבית שמאי מודים לבית הלל שמותר להתחיל מלאכה מערב שבת. מבארת המשנה אצלנו בדף י"ט עמוד ב' שישנם אופנים שבית הלל מודים לבית שמאי שאסור להתחיל מלאכה בערב שבת על מנת שתיגמר בשבת. אומרת המשנה בדף י"ט עמוד ב', אין צולין בשר, בצל וביצה מערב שבת על מנת שתיגמר מלאכת צליעתם בשבת, אלא באופן שיש שהות כדי שיצולו מבעוד יום בשיעור הראוי לאכילה. והשיעור הזה יתבאר בגמרא לקמן בדף כף עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אין נותנין פת לתנור בערב שבת עם חשיכה, סמוך לחשיכה, ולא מניחים חררה מן עוגה שנעשית על גבי גיחלים לאפותה על גבי גיחלים, אלא באופן שיש שעות כדי שיקרמו פניה, שיעלה קרום על הפת או על החררה מבעוד יום. קרום זה השכבה החיצונית של הלחם או של העוגה. ובגדר השיעור הזה כותבים התוספות במסכת מנחות בדף ע"ח עמוד ב', דיבור המתחיל פורסה, דהיינו כשפורסת הפת ואין חוטים נמשכים ממנה. שואל המאירי, מה תועלת יש לאדם בנתינת פת בתנור או חררה על גבי גיחלים מערב שבת? והרי אסור להוציא פת מן התנור בשבת משום איסור רדיעה שהוא מדברי חכמים. אז כל שכן שאסור ליטול חררם על גבי גיחלים, שכן על ידי נטילתה ומזיזם ומביערם. הוא כותב, בשם היש מפרשים שלגבי חררם מדובר באופן שהוא ממתין עד שיקבעו הגיחלים, או שנוטלה על ידי סכין ואינו מזיז את הגיחלים. אילו לגבי רדיעת הפת, מדובר באופן שהוא ממתין עד למחרת שטיפול הפת מאליה. ממשיכה המשנה בדף י"ט עמוד ב' ואומרת, רב לזר אומר, צריך שתהיה שעות כדי שיקרום החלק התחתון שלה של הפת קודם כניסת השבת. דינים אילו הם גם לדעת בית הלל המתירים לאל בדף י"ז עמוד ב' להתחיל מלאכה קודם חשיכה על מנת שתיגמר מעליה בשבת. וטעם הדבר שמוסרים בזה, משום שחששו שמא יחטא האדם בגיחלים בשבת כדי למהר את צליית הבשר או את אפיית הפת. עכשיו מביאה המשנה אופן שבו מותר להתחיל בצליית בשר סמוך לכניסת שבת. אומרת המשנה, משלשלין מורידים למטה, התנורים שלהם היה פיהם כלפי מעלה ומורידים היו את הצליל לתוכו, ולפיכך נקת התנה בלשון משלשלין את קורבן הפסח בתנור בערב שבת עם חשיכה, סמוך לחשיכה, כאשר ערב פסח חל בערב שבת. ואין חוששים שמא יבואו לחטות בגיחלים לאחר כניסת השבת, לפי שבני החבורה עושים את קורבן הפסח, זריזים הם, ויזכירו זה לזה שלא לבוא לידי איסור. מביאה המשנת דין נוסף שהותר מטעם זה, ומאחיזין את האור במדורת בית המוקד. רשאים היו הכהנים להדליק בערב שבת עם חשיכה אש מועטת בעיצים של המדורה, שהייתה בעזרה במקום שנקרא בית המוקד. מדורה לצורך הכהנים הייתה שיוכלו להתחמם שם מן הצינה, שכן היו מהלכים יחייפים על רצפת העזרה. לאחר שמקודשת היא, וכלי שרת מקודשים הם, אזי כשם שמצינו בכלי שרת שאסור שתהיה חציצה בין הכהן לכלי השרת, כדכתיב אלא כך הכהן שתהיה לקיחה בעצמו של כהן, כך אסור שתהיה חציצה בין הכהן ובין הרצפה. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שהמדורה הזו לצורך גבוה הייתה, שממנה היו לוקחים אש למזבח בכל יום. אף על פי שיורדת אש מן השמיים על המזבח, מכל מקום מצווה להביא אף מן ההדיות, כמבואר במסכת יומא, דף כ"א עמוד ב'. והייתה המדורה בוערת והולכת מעליה אחר החשיכה, ולא חששו חכמים שיבואו הכהנים לחטות בה כדי להבעירה יותר בשבת. זאת למה? לפי שכהנים זריזים הם ומזכירים זה לזה, שלא לבוא לידי איסור. ממשיכה המשנה בדף כ"א עמוד א', ובגבולין בשאר מקומות חוץ מבית המקדש, אסור להכיז אש במדורה סמוך לכניסת השבת, אלא אם כן יש שהות כדי שתאחוז האור ברובו, ברוב העיצים שבמדורה, שאם לא כן, יש לחשוש שמה יבואו לחטות בה בשבת כדי להעבירה. מסיים את המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, במדורה של פי חמין די להכיז את האש בכל שהוא, והיא דולקת והולכת מעצמה, שכן אין דרכה להיות קבע, היא לא נחבט, וממילא אין לחוש שמה יבוא לחטות בה כדי להעבירה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף י"ט עמוד ב' וסיומה בדף כ"ף עמוד א'. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף י"ט עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע משמיעה הברייתא שמותר לתת מזונות לפני הנוכרי הלא כבר אמרה דין זה בכלב? שאלה שנייה, באיזה אופן מותר לשלוח איגרת ביד נוכרי להוליכה בשבת? שאלה שלישית, למה היא נפקמינה בכך שכיבוס בגדים לבנים קשה מצבעונים? תשובה ברש"י, שאלה רביעית, האם מותר לאכול מדבש שיוצא מחלות דבש שריסקן מערב שבת? שאלה חמישית, האם מותר לטלטל את המחצלות שמכסים בהם את הסחורה שיש בספינה? והשאלה האחרונה, מהי מדורת בית המוקד? פירושים של רש"י והתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. בסייעת הדשמיה היום הזה בדפינו היומי דף יוטט במסכת שבת. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי היום הזה עם שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מזמנים את הנוכרי בשבת ונותנים לפניו מזונות לאוכלם, ואם נטלם ויצא אין נזקקים לו מפני שאין שביטתו עלינו. ואם אין הנוכרי רשות לאוכלם שם או שנתן לפניו הרבה מזונות, אסור שנראה שנתן לו על מנת להוציא. ויבואו לומר שהנוכרי הוציא בשביל ישראל. ודווקא כשהנוכרי בחצר אבל אם עומד בחוץ ופשט ידו לפנים שידוע הוא שיוציאנו, או ליתן לו שאר חפצים שדרך להוציא, אסור, אפילו אם עומד בפנים. אפילו עם החפצים של הנוכרי, שהרואה אינו יודע שהחפצים של הנוכרי. ואפילו אם ייחד לו מקום, מבעוד יום יש להחמיר. נותנים מזונות לפני הכלב בחצר, ואם נטלם ויצא, אין נזקקים לו. שולח אדם איגרת ביד הנוכרי אפילו בערב שבת עם חשיכה, והוא שקצץ לו דמים. ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת, ואם הנוכרי אמר מעצמו שילך בשבת, אין בזה איסור. שעושה כן על דעת עצמו ולא בשליחות ישראל, ולא יאמר לו ללכת למקום פלוני עד יום ראשון, אם מוכרח ללכת בשבת כדי שיגיע לשם בזמן, וצריך שיצא הנוכרי מבית הישראל קודם השבת, והוא הדין בכל מלאכות שנותן לו ואין שעות לסיימם קודם שבת, צריך שיקצוב לו דמים שאז הנוכרי עושה את המלאכה עבור עצמו. אם לא קצץ, אם לא קבוע דבר בעיר, אסור לשלוח אפילו מיום ראשון. ואם קבוע דבר בעיר, משלח אפילו בערב שבת, ובלבד שיש שעות ביום, כדי שיוכל להגיע לבית הסמוך לחומה. ויש מתירים אפילו לא קצץ ואפילו לא קבוע דבר בעיר, אם משלחו ביום חמישי או קודם לכן. יש לסמוך עליהם אם צריכים לכך. מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת אם הולך לדבר מצווה, ופוסק עם בעל הספינה שישבוט. ואם אחר כך לא ישבוט, אין בכך כלום, אבל לדבר הרשות, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת, והוא הדין, קודם יום טוב, אבל קודם שלושה ימים מותר אפילו בספינה שמושכים אותה על ידי בהמות, אפילו אין בגובה המים עשרה תפחים, ואפילו במקום שיצטרך הישראל לעשות מלאכה, אחר כך להוליך את הספינה. אם הוא דרך מועד כגון מצור לצידון, שאין ביניהם כי מהלך יום אחד, מותר להפליג בערב שבת בבוקר, מפני שאפשר שיגיע לשם קודם השבת. במקום שנהגו שלא להפליג בערב שבת כלל, אפילו דרך מועד אין מפליגים. אין צרים על הירות של גויים פחות משלושה ימים קודם השבת, כדי שתתיישב דעת אנשי המלחמה עליהם, ולא יהיו מבועלים ותרודים בשבת, ויתבטלו ממצוות עונג שבת, ואם התחילו אין מפסיקים, אבל במלחמת מצווה, מתחילים אפילו בשבת. טוענים בקורת בית הבד ואגת מבעוד יום על זיתים וענבים והשמן והיין היוצא מהם מותר. וכן זיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת, משקים היוצאים מהם מותרים ומותרים אף המשקים שיצאו בשבת. וכן בוסר ומלילות שריסקה מבעוד יום מותרים המשקים היוצאים מהם. אין שום אוכל תלוש הראוי לאכילה מוקצה לשבת. לתמרים ושקדים ושאר פירות העומדים לסחורה מותר לאכול מהם בשבת, ואפילו חיטים שזרעם בקרקע ועדיין לא ישרישו, וביצים שתחת התרנגולת מותר לטלטלן. כל כלי שמקפיד עליו שמה יפחתו דמיו, כגון כלים המוקצים לסחורה וכלים העיקרים ביותר שמקפיד עליהם שמה ייפסדו, אסור לטלטלן בשבת, וזהו הנקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס. שמן שיוצא מתחת הקורה של בית הבד בשבת, מותר לאוכלו בשבת. אלה הדברים בפנינתנו שונה הלכות, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי. חפתת באדר, ערב ראש חודש ניסן, תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לישועה ולנחמה, לססון ולשמחה. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה, עדף יוטט, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ראש חודש ניסן, תשפ"א, א' בניסן, תשפ"א, ונלמד עדף חף, עדף החותם את הפרק הראשון של מסכת שבת, הדף שגם מתחיל בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השני של מסכת שבת, פרק ששמו במה מדליקין. קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות. כשמו של החודש בעזרת השם כן יהיה, ניסין ונפלאות. מלא מלא בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.